אוקיי, בוקר טוב לדוקטור מישל שטיינטיר, בעלת האקדמיה לרטוריקה, מנהלת את התוכנית לאומנות הרטוריקה באוניברסיטת רייכמן. וואו, וואו, איזה כיף לי שאת כאן, מישל, מה שלומך?
איזה כיף לי להיות כאן.
הכל טוב?
אנחנו חוגגות היום את יום האישה.
אנחנו חוגגות היום את יום האישה. נכון, לגמרי. ואנחנו חוגגות את הנישות שלנו כל הזמן, אבל מה שחשוב לי להגיד, שאנחנו חוגגות אותו עכשיו, אחרי 4 שנים מאז שנפגשנו בפעם הראשונה, את ואני, וגם היה בעניינים נשיים, אז הייתי ככה בתחילת הדרך, וזכיתי באיזה מתנה, בשעת הדרכה שלך ככה אישית, את הייתה אחת המתנות הכי שובות לצלוח איתם ככה את הדרך, וקיבלתי ממך ברכה אז שאמרת לי, עוד מעט היומן שלך יהיה מלא ולא יהיה לך זמן לנשום. אז כן, אז כל פעם אני זכרתי את המשפט הזה, הוא הוביל אותי ככה לאורך כל הדרך, אז תודה על הברכה, וכיף לי, כיף לי ממש שאת כאן, ונזכרתי בך השבוע, הנושא של השיחה שלנו היום הוא רטוריקה ועמידה מול קהל, פרזנטציה, שיחה פרונטלית, אנחנו קצת הולכים רשת ומהמסכים ומהזומים לפרונטלי, למבט של פנים מול פנים. ופגשתי שבוע שעבר, הייתי באיזשהו אקטון עם בני נוער, בחמודים מדהימים בכיתה זין. ביקשו ממני לעזור להם להקים מיזם של צ'אט אנונימי. וששאלתי אותם מה המטרה של הצ'אט, אז הם אמרו לי, אנחנו צריכים צ'אט אנונימי מאובטח של משרד החינוך, שיעזור לנו ושנוכל לשאול בשאלות אנונימיות, כי אנחנו לא יודעים איך פותחים שיחה. עכשיו, הוא אמר את זה, וזה פוגש אותי כל כך הרבה פעמים עם נוער, שלא מגדילים מעגלים חברתיים, שנשארים בתוך איזשהו מעגל, גם אם הוא לא בהכרח המעגל הנכון להם, אבל זה החבורה. הם מאוד מאוד מפחדים מלהיות לבד, אז הם מעדיפים להישאר. מה שאני קוראת, לפעמים אני קוראת לזה חבורת הזבל, אבל זה עדיף לי מאשר לנסות להכיר מישהו. הרבה פעמים הם הולכים לקניון ופוגשים חברים, ושהם רואים מישהו מהכיתה, הם נעלמים, כי הם לא יודעים איך, מה נגיד עכשיו? הם לא יודעים לפגש פרונטלית. זה נראה לך, וואו, כן. שלום, זה מאוד מאוד קשה. ודרך אגב, גם השלום, יש להם איתו בעיה, כי הפחד שלהם זה מה יקרה אחר כך, והם חושבים נורא שהם משעממים, והם מאוד מאוד מפחדים מהשקט בשיחה. מה יקרה אם לא יהיה לי מה להגיד? ומה יקרה אם תהיה רגע שתיקה?
העולם של המסכים שינה מאוד את הדרך שבה אנחנו מתקשרים אחד עם השני. והרבה יותר קל להתחבא מאחורי המקלדת ולהיות רחוקים פיזית לילדים, לא לכל בני אדם, למבוגרים זה הפוך. אבל מה שקרה זה שמרוב שהם התרגלו במרכאות כפולות לדבר דרך הוואטסאפ או דרך כל הצ'אטים למיניהם, הם כבר לא יודעים איך לעשות את זה כשהם נפגשים. אחד עם השני או אחת עם השנייה, ומאוד חשוב לנסות להחזיר אותם לבייסיקס, לבייסיקס של התקשורת. הייתי רוצה אולי לתת אותם כדי להעלות
okay.
את תמת המודעות.
מדהים. אז זה מה שאני, אני קודם כל אני אשמח שקודם כל נדבר רגע על הבייסיק הזה, ודבר שני, הייתי שמחה מאוד שאחר כך נדבר גם קצת על פרזנטציות. כי כל הסיפור של היום ילדים שצריכים להתמודדים להעביר פרזנטציה בכיתה, אפילו להצביע בכיתה. אפילו להצביע בכיתה. יש ילדים שמאוד בחרדה.
אנשים מתביישים לשאול. אני כל הזמן אומרת, לא הביישן
למד
או הביישנית, ולא הקפדן או הקפדנית מלמדים.
נכון.
אנחנו מוכרחים לאפשר, גם אנחנו כמבוגרים, לאפשר לילדים לשאול שאלות, ולא להיות שיפוטיים כלפי השאלה שלהם.
בדיוק. אז אני ממש אשמח אם תתני כמה טיפים בנושא הזה.
אוקיי.
אז בואי נתחיל אמרתי מהבסיס. אנחנו מתקשרים אחד עם השני בשני רבדים, ברובד המילולי והלא מילולי. ובמסגרת של הרבדים הלא מילולים אנחנו בוחנות שפת גוף, קול וקשר עין. וברגע שאנחנו יותר מודעות לשלושת האלמנטים האלה שהם מאוד משפיעים על הדרך שבה אנחנו נתפסים על ידי העולם, אז יותר קל לנו, כי פתאום אנחנו מפרקים את ההתנהגות לאלמנטים שקל לקרוא להם אחר כך בשם. למשל, אני אתן דוגמה, אם את פוגשת מישהו והוא בזרועות משולבות על בית החזה, אז הוא משדר לך, אני סגור, אני קשה לי לתקשר עכשיו, או תשמרי על מרחק. אבל אם את באה כשהידיים שלך פתוחות אל האדם שמולך, אז הלב פתוח, אזור הבטן פתוחים, זה אזורי הרגש, והם מאפשרים לנו הרבה יותר טוב לייצר פתיחות וקרבה ראשונית. זה שפת גוף. בכל, כבר בכל, תחשבי על פעם כשבן אדם עונה לטלפון ואומר, הלו, או שאומר, הלו, כן, את יודעת כבר מהצליל של הכל, איזה מין תקשורת יכולה להיווצר כאן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אני תמיד עובדת דבר ראשון בהדרכות שלי, קודם כל בואו נהיה במודעות, כי 50% מהסיפור זה מודעות. ואז כשאנחנו יותר מודעים, אנחנו יכולים לתרגל גם תהליכי תקשורת טובים יותר.
מדהים, אני רוצה עוד שאלה אחת לשאול לגבי השפת גוף. את יודעת, הרבה פעמים הורים אומרים לי, אני גם שומעת את זה מהורים, אני לא אומר לו את זה. כי זה בעיקר למול אמירות שיפוטיות או תחושות או אכזבות של הורים או פחדים של הורים או חרדות שיש לנו למול הילדים שלנו. הרבה פעמים אומרים לי, אני לא אומר לו את זה, אבל אני חושב ככה וככה. ואני חושבת שהרבה פעמים לא צריך להגיד שום דבר. ואני חושבת שהמסר שעובר דרך הגוף או דרך מבט עיניים או דרך טונציה, הוא הרבה הרבה יותר משמעותי, הוא מסר כזה שעובר יותר חד, יותר נוקב, והרבה פעמים הוא מייצר המון תסכול, כי שאני עושה פרצוף כזה שהילד שהיא לא יודע, בדרך כלל מפרש, לפענח, אין לו גם איך להתווכח איתו. אז זה נשאר בשיח הפנימי של הילד עם עצמו, ומגדיל את הפחדים ואת החרדות, והם לא יודעים רגע לבוא ולהגיד, למה עשית לי את הפרצוף הזה, או מה את מתכוונת? הם לא
יודעים. קוראים לזה אי-הלימה.
יופי, תודה.
יש אי-הלימה בין המסר המילולי והלא מילולי.
ואז הם יצא שני מסרים שונים.
נכון, הם לא יודעים למה להאמין, או שהם בוחרים למה להאמין. למשל, אם אני אומרת לך, או אני אומרת לילדה שלי, כן, אני מאוד כועסת עלייך, ואני מרימה את הגבות, אז אני לא כועסת עליה עם הכל ועם הגבות ככה, אז זה רגש אחד, זה כאילו אני מתפלה עלייך. כן. באמת, לא מתאים לך להתנהג ככה. זה ביקורתי, שיפוטי זה, מאוד.
נכון.
והיא שומעת את הסאבטקסט. נכון. כן, או שאני אומרת, אני אוהבת אותך.
כן, אבל, טוב, הם לא רואים אותנו המאזינים, אבל כאילו, אבל לצורך העניין, כן, מה שאת מנסה פה להגיד בעצם שהמסר, המילולי צריך להיות בהלימה גם לטון הדיבור ולשפת הגוף.
נכון,
אבל אני
מאוד.
גם מדברת שזה חשוב, כי אז המסר עובר פעם אחת ברור, וגם אם הוא טוב, אני לא יודעת אם יש מסר טוב או רע, אבל יש, המסר עובר כמו שהוא צריך לעבור, כמו שאנחנו מתכוונים.
עדיף, אם אנחנו כועסים, אז שזה יהיה ברור. שהתקשורת תהיה יעילה גם בקטע הזה. אני זוכרת, כשהבת שלי הייתה טינג'רית, כן? אז אמרתי לה, כלומר, יש את העניין של הגילט, שאנחנו נותנות להם רגשות אשמה, כן? אז אני אומרת, אני יכולה להגיד לה משהו כמו, אל תעשי ככה, או זה לא בסדר לעשות ככה, זה לא בסדר. זה כן. לא בסדר, הרגשות אשמה. אבל היא, בגלל שהתקשורת בינינו הייתה מאוד פתוחה, אז היא אומרת לי, אמא, מספיק עם הגילט, אוקיי? היא מוכיחה אותי
כן,
על ההתנהגות הזו.
אבל את יודעת, היום ילדים לא יודעים לעשות את הדבר הזה. אני את יודעת, את מדברת, הבת שלך שהיא הרבה יותר גדולה.
נכון.
ואנחנו מדברים על ילדים עכשיו, וגם אני גם מסתכלת המון פעמים על השתיקה הרועמת. יש הרבה הורים שלא אומרים שום דבר.
שזה היום נורא.
בואי נדבר רגע על המסרים שעוברים בשתיקה, נכון. הם מסרים כל כך קשים. אני לא חושבת שאפשר, אני חושבת שרוב המסרים שעוברים בשתיקה, הם מסרים ביקורתיים יותר. אני חושבת שמסרים חיוביים פחות עוברים בשתיקה, או שאנחנו יותר כיף לנו להגיד אותם, אז אנחנו גם מוסיפים להם מלל, אבל בדרך כלל המסרים הקשים שיושבים אצלנו על מקומות מאוד מאוד של פחדים, של חרדות, של תסכולים, של כעס, עוברים בשתיקה רועמת לפעמים, ומייצרים המון המון דוות אחר כך של בושה, של תסכול אצל הילדים שלנו, וגם מודלינג של לא לדבר.
לא לדבר, וזה דבר גרוע, כי התקשורת היא סופר חשובה. הפתיחות, אם ההורים מאפשרים, אז לילדים אחר כך יותר קל, כי הם לומדים שלתקשר, גם אם יש עימותים, לא קרה כלום, אפשר אחר כך לעשות שולם והכל בסדר. אך מאוד חשוב לשתף ברגשות. עכשיו, ברגע שההורים מאפשרים את זה, אז הילדים יותר קל להם, וזה חשוב שההורים יפתחו. עכשיו, אחד הכלים החשובים הם להשתמש בשאלות פתוחות. לא בשאלות סגורות.
אני קוראת לזה לכדרר. זורקים כדור, תחזיר אותו חזרה. אמרו לך כן, היה טוב, ילדים אומרים לך, איך היה בבית ספר, באסה. מה היה באסה?
בדיוק.
ממש. אז בואי תסבירי רגע את המקום הזה של השאלות הפתוחות, כי הוא סופר חשוב, כי הרבה פעמים הורים, בעצם גם שהם מנסים,
כן, לא שחור לבן.
כן, גם שהם מנסים, הם לא מצליחים בסוף להדליק את השיח. למרות שאם הם יושבות עם חברה או עם חבר, הם יודעים לדבר שעות. אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין, שאנחנו נפגשות את ואני, או עם כל חברה, אנחנו יכולות לפטפט פה עד סוף הימים, ושזה בא מול הילדים שלנו, יש שם איזה משהו, יש שם איזה מחסום, שלא מאפשר לשיחה להיות שיחה שהיא שיחה שמאפשרת לילד להוציא ולתווך רגש, וגם לקבל חמלה, ביקורת, משוב, לא ביקורת. האדרה, הערכה, פשוט יש סתימות כזו.
עוד לפני איך לשאול את השאלות, בואו נדבר שנייה רגע על הגוף. כשאנחנו בתקשורת בין אישית, יש שלושה מדדים שמאוד מאוד חשוב לשים לב אליהם, וההורים יכולים בקלות להנדס את הסיטואציה בחדר כך שתהיה תקשורת בין אישית יעילה. דבר ראשון, יש שלושה אמרנו, כן? אחד, זה פלא גוף העליון מול פלא גוף העליון של הילד. או הילדה, קשר עין הדוק, להסתכל להם בעיניים, לראות אותם, לתת להם את התחושה שאנחנו רואים אותם. והדבר הנוסף שאנחנו לא כל כך מודעים אליו, זה כיוון הרגליים. אם הרגליים שלנו, הרגליים זה האיבר הכי רחוק מהמוח, אז הרבה פעמים אנחנו לא במודעות למה קורה. אבל אם אנחנו עם הברכיים שלי עכשיו מול הברכיים שלך, הגוף שלי מולך, העיניים שלי איתך, את מרגישה שאני איתך.
אני חייבת להגיד למי שלא נמצא פה, שאני ממש מרגישה שמישל איתי עכשיו. אתם לא מבינים איזה הרגשה טובה זה, שמישהו נמצא איתך בגוף שלו, בכוונה שלו ובמבט שלו, והמסרים ואת כל תווי הפנים מסתכלות טוב. זה כל כך מחזק באמת. זה כאילו שנייה אחת לעזוב את הטלפון, לעזוב את השכות הדעת, ולהגיד אני משקיע עכשיו, זה דקה. זה בדיוק דקה, מאשר אני אלרלר אחר כך חצי שעה בתסכול, ואני אלך, ועוד פעם, מאשר אני אסתכל שנייה אחת לילד בעיניים, ואני ארד לגובה שלו, אני אעמוד מולו, ואני אשים איזה חיוך על הפנים, בלי הקמת במצח, זה, וואו, אתם יודעים, הבעל שלי קורא לזה, תמיד הוא אומר לי, אפשר להשיג בכפית דבש, מה שלא משיגים במחל ענק של נפט. בסדר? אז זה בדיוק, בדיוק, ההתכווננות הזו.
ממש. וכ-70% מכל המסרים שאנחנו קולטים בכל סיטואציה תקשורתית, נובעים מהמסרים הלא מילוליים. אז תתחילו מהלא מילולי, תייצרו, תהנדסו את הסביבה כך שהילדים ירגישו שכרגע אתם כאן ורק כאן. זה גם לשדרג את התקשורת הבין אישית, את האינטליגנציה הרגשית שלנו בדרך הזו. זה הבייסיק וזה ממש פשוט לעשות. אוקיי? זה דבר אחד. ואחר כך להתחיל לשאול שאלות. אז כמו שאת אמרת, איך קראת לזה מקודם?
שאלות לכדרר.
אבל לנסות לנסח אותם כך שהם יוכלו להגיד יותר מרק כן, לא, שחור לבן.
אז תני לנו כמה דוגמאות.
למשל, בוא נחשוב, נגיד, איך היה היום בבית הספר, הם בדרך כלל עונים
באסה.
באסה.
שעמם.
אז אוקיי, אז לדעת, אם אני יודעת מה היה להם, אוקיי, אז היה לכם מבחן, אז איך היה המבחן, האם השאלות היו הוגנות, לשאול שאלות להתעניין.
שאלות התעניינות, לא שאלות אינפורמטיביות. הנה, אוקיי, זה טיפ מצוין.
לא רק איפה נוספת אתכם, ומה אתם עושים.
זה טיפולי.
מה בדיוק היה היום בשיעור, או מה למדתם, איזה נושא, ואז אם עולה נושא, האם היה משהו, האם קרה משהו טוב היום בבית ספר? האם הייתה איזו אינטראקציה נחמדה עם חברים, או משהו? אולי אני משתמשת במילים קצת.
לא, בסדר.
אבל זה הכיוון.
את יודעת שאני מאוד אוהבת גם להוסיף את העניין הרגשי. שגם נדבר עליו אחר כך בעניין של איך פותחים שיחה, כי הסיפור של הרגש מאוד מאוד סגור שם. הרגשות הפכו להיות אימוג'י, אני קוראת לזה רגש בלי נשמה, אין להם דופק שם, ויש להם גם שיום רגשי מאוד צר, כי הרגשות שהם מכירים זה אני שמח או עצוב.
נכון, או כועס.
או כועס, או זוהם, כן. אבל זה גם, כועס זה הולך עם, הם לא בדיוק יודעים לעשות את הכעס עם העצב, מה ההבדל, וגם שמחה זה משהו, זה או היי או דאון כזה, אין איזה משהו.
החיים הם לא כאלה דיכוטומיים.
בדיוק.
יש לנו בובייה של רגשות מלא, רגעים בחיים.
כן, ואז הם גם לא יודעים אפילו את השמות של הרגשות. את רואה פה, יש לי בקליניקה לוח עם כל השמות של הרגשות, כי לפעמים שאני שואלת אותה מה אתה מרגיש, שאני פשוט נותנת להם להסתכל ואז זה עוזר להם. אז חשוב לי גם להכניס בשיחות האלה עם ההורים, מה הרגשת? איפה אתה מרגיש את זה אפילו בגוף? לפעמים אני שואלת את הילד, איפה אתה מרגיש את זה בגוף?
לגמרי.
ואז
יש
זה...
חיבור בין גוף בדיוק. ונפש מאוד חזק.
איפה את מרגישה את הכעס עכשיו בגוף, בכתפיים, בפנים, בלב, בבטן? איפה את מרגישה את זה?
כתפיים זה אומס.
נכון.
בטן זה יותר פחד. הבטן זה איבר רגש ענקי בגוף. אם כואב לנו ברגליים, זה קושי בלהתקדם.
נכון.
בידיים זה קשה לנו לנהל סיטואציות. זאת אומרת, יש לכל איבר בגוף, גם שם מתחבא הפחד או הכעס או הרגשות קשים, נכון. וכשאנחנו מבינות את המקום שבו זה מתחבא, אנחנו יכולות לדעת
אנחנו יכולות כאילו להבין.
עוד דברים.
אז אפשר גם לעשות שיחה על זה, ואני נכון. מאוד אוהבת לשאול את הילדים מה הם הרגישו שם. אני אומרת תמיד, הסיסמה שלי זה אילנה דיין. אני תמיד אומרת להם, אילנה דיין תמיד אוהבת להגיד, קח אותי לרגע.
כן.
בסדר?
נכון.
אז אני רוצה שהם ייקחו אותי לרגע. תחשבו שנייה, תהיו אילנה דיין, ותבקשו מהם שיקחו אתכם לרגע, ותנסו באמת להיות ברגע הזה מתוך התעניינות, ולא מתוך שיפוט ורכילות. הרבה פעמים אנחנו רוצים לדעת, אז כמה שאר הילדים קיבלו בבחינה, או מי הכי מלך, אנחנו בעצמנו
קודם
בשאלות
הילדים,
שלנו,
קודם הם.
בדיוק, אנחנו צריכים רגע לשאול את השאלות המתעניינות, נכון. המסתקרנות, וככה גם לעורר את הסקרנות שלהם.
וגם אפשר שם לעזר במה שאני קוראת חמשת הממים.
יאללה, תני את זה, לא מכירה.
מה, מתי, מקום, מדוע, למדנו את זה בכיתה ג'.
נכון, לא יודעת שקוראים לזה...
קוראים לזה חמשת
הממים. חמש הממים, אני מכירה את חמשת החושים, אבל חמשת הממים זה יפה.
כן, ואז אם את מצליחה לקבל תשובות לכל החמש, אז את יודעת טוב את השיח, את מבינה מה היה שם, ואז את גם יודעת מה לשאול, על מה הם עוד לא ענו.
מהמם.
אוקיי, זה יופי של כלי, זה גם כלי נהדר לסטורי טלינג, אם הם רוצים להציג את עצמם. כן, אנחנו עוד לא התחלנו
אז תכף נדבר על זה.
הפרזנטציה, זה גם שמה אפשר להשתמש בזה כדי לספר על עצמנו סיפור. מי אנחנו, מה אנחנו עושים בחיים, ממתי אנחנו עושים את זה, למה בחרנו בתחום הזה, ואיפה אפשר להיות איתנו בקשר.
להיות איתנו בקשר, מדהים. אז עכשיו, בעצם, מה שאת אומרת, בשיח שלנו כהורים, אני כאילו אומרת, המאמנים שלהם לחיים עצמם, שהחיים עצמם לא קורים ברשת, הם קורים במציאות, ושם הילדים שלנו נתקלים כרגע באיזשהו קושי.
נכון.
אני מדברת אפילו על קניון, בסדר? או על מסיבות. יש הרבה ילדים שהלכו למסיבה, ולא הלכו לבית של חבר, כי במסיבה יש חושך ויותר קל להם להיכנס. יש הרבה ילדים...
יותר קל להתחבא.
בדיוק. ואני אומרת שמותר להתחבא לפעמים, אבל אסור לא להימצא. הרבה פעמים ילדים הולכים לאיבוד. זה ממש כזה. הרבה פעמים יש ילדים שיגידו לי, למשל, אני זוכרת שבכיפור אחד הילדים אמר לי, ראיתי את כל הילדים באים לעברי, ופשוט עברתי את הכביש, כי לא ידעתי איך לגשת, כי זה היו הרבה ילדים. אז, וזה ילדים מהכיתה, שהוא פגש אותם כל בוקר. רק כשהוא פגש אותם ברחוב,
הוא
ביחד,
כאילו לא היה חלק הוא מהחבורה בדיוק. מההתחלה, כן, אז הוא לא ידע איך להשתלב
לא, פנימה. אבל לא צריך להשתלב, זה רק להגיד, היי,
כן.
ממש לדבר, ממש. שלום, איפה אתה הולך, לאן אתה חוזר? מה שלומך? ממש בסיסי.
את יכולה אולי להציע, זה נורא בסיסי וזה יעיל. כשהם בסיטואציה כזו, אם הם היו יכולים לעשות איזה סקאנינג, לא לברוח, אלא לעשות סריקה של הפנים ולחפש
חיוך.
אדם אחד שמחייך. גם כמרצה, אני תמיד אוהבת להתחיל דווקא ממי שמחייך אליי בקהל. אחר כך אני אעבור לאלה שמסתכלים, נגיד, במבט ביקורתי. לא חייבים להתחיל מהקשה, אפשר להתחיל מהקהל.
זה מדהים, מדהים. ממש, אני אגיד לך שהסיפור הזה שפוגש הרבה ילדים, מאוד קשה להם לראות מה קורה בסיטואציה, כי הם נכנסים לתוך איזושהי חרדה, והחרדה מכניסה אותם. בדיוק, הם נכנסים לתוך עצמם. הם קצת בעיוורון שם בתוך המקום הזה, והמטרה של לתת להם כלים זה שהם יבואו מראש לא בחרדה.
אז אני רוצה להציע תרגילים פיזיולוגיים.
יאללה.
זה נורא מזכיר לי מה שאת אומרת,
קדימה.
את פחד קהל ומצלמה.
מדהים.
זה בול אותו דבר אפילו, כי זה נכון. נובע מאותם מנגנונים של...
של FFF.
מפל הורמונלי שמשתלט לנו על הגוף, ושאנחנו לא מסוגלים, הם לא מסוגלים, זה לא, הם בורחים כי הם באמת לא מסוגלים להתמודד עם זה. עכשיו, התרגיל הכי טוב, קודם כל נשימות ברור.
כן, אבל אני רוצה רגע לגבי נשימות, הרבה פעמים מורים אומרים נשימות, וזה...
לא,
זה לא יכול להיות נשימה שטוחה, כי היא עושה בדיוק הפוך.
הפוך.
זה להכניס, זה נשימה שרפתית, להכניס את הנשימה... להחזיק בבטן, להחזיק בלון בבטן, ואז להוציא כמו עם קשית. בדיוק.
בדיוק. ככה עושים את זה.
עושים את זה, זה לוקח בדיוק 20 שניות, החמצן בתוך הבטן הוא זה שמפרק ומשחרר את המערכת הלימבית ומוריד את החרדה.
אז יש גם תרגיל חמוד ממש שקוראים לו תרגיל הצו. מה זה אומר? עומדים
עם הרגליים, כפות הרגליים צמודות, ומתחילים מלמטה עד למעלה לכווץ את כל השרירים בגוף, כלומר, ממש דרך השוקיים,
אצבעות של הרגליים,
הטוסיקים, נכון. הבטן, הידיים, מחזיקים את הכתפיים, ומחזיקים 30 שניות ככה את הגוף, מחובץ, מחובץ, ובבת אחת מרפים. ואז הדרך של מה קורה, הנורדרנלין יוצא מקצוות הנוירונים ומתבזבז, ואנחנו חווים ממש תחושה כמו אחרי ספורט. נכון. וזה נותן מין אומץ ללכת קדימה. עכשיו, זה נורא קשה להגיד, טוב, רגע, חבורה, תחכו שנייה, אני צריך לעשות פה תרגיל הצו.
אז אפשר לעשות את זה בשירותים או לפני, ויש לי עוד תרגיל אחד שאני אוהבת לתת אותו. זה ממש לשבת זקוף, זה אפשר לעשות.
נכון.
וממש למתוח את כל הגב, כל החוליות ישרות, 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 ראש למעלה.
בקו אחד עם
בקו
הגב.
בקו אחד עם הגב. מה שזה בעצם עושה, זה אומר למוח, הכל בסדר. נכון. כשאני ככה זקוף עם הראש שלי למעלה, בעצם אני עובד על המוח, ואני משדר, הכל טוב, אין סכנה.
עוד דבר.
ואז יורדת החרדה. אופירה, אופירה וברקו.
אופירה וברקו, קוראת לזה וונדר וומן, ספיידרמן, תקרא לזה באיזה שם שאת רוצה.
נכון, זה מאוד מאוד עוזר. דרך אגב, גם פעם אני זוכרת שהקשבתי לתוכנית שלה, שהיה מישהו שקורא שפת גוף, והוא אמר לה שהיא עושה את זה, כי זה בא ממקום של חוסר ביטחון, זה כאילו מחזק לך.
לא בהכרח,
זה מה שהוא אמר לה.
זה לא תלוי.
כן.
אוקיי, לפעמים זה יכול להיות בגלל שאני חסרת ביטחון, לפעמים זה בגלל שאני רוצה להראות, אני פה.
אני פה.
ותמיד שפת גוף צריך לקרוא בתוך ההקשר.
נכון.
לא להגיד שתמיד זה אומר אותו
דבר. לא תמיד, אבל זה מה שהוא אמר לה. ועוד דבר שאני גם אוהבת לתת לתלמידים, זה ממש להחזיק את הפה ולמלא את הפה ברוק. לממש להחזיק.
איך עושים את זה?
סוגרים את הפה, איך?
נושכים את הקצוות של הלשון עם השיניים. ככה?
כן.
נושכים את הקצוות, ואז זה מייצר יותר רוק.
זה מייצר אותו.
אז יותר קל לשתות מים בטמפרטורת החדר.
כן, מהמם. אני אגיד לך מה המטרה של רוק בתוך הפה. בעצם שאנחנו בלחץ ובסטרס, הפה שלנו יבש.
נכון.
ושאני שמה רוק בתוך הפה, מתחת ללשון, קודם כל זה מסיח את הדעת שלי מהחרדה, כי אני עסוקה באיסוף רוק, ואז אני יכולה לחפש מבטים מחייכים.
נכון.
ושניים, שתיים או שניים?
אחד, שניים.
שניים.
אחד, שתיים.
שתיים, תראה, אפילו את התבלבלת.
כן, כן.
ושתיים...
נקודה ראשונה, נקודה שנייה, כן.
ושתיים, זה בעצם אומר למוח, אם יש לך רוק בפה, אתה לא בסכנה, וזה גם מוריד חרדה. אז זה שני תרגילים. שאפשר...
זה, ואת התרגיל הצו, ואת הנשימות, ואת המים, ואת כל התנוחות מנוכחות למיניהם, זה דברים שיכולים לעזור.
מדהים.
אבל באותו רגע, זה משהו שגם הוא נרכש. זאת אומרת, הם מתאמנים בזה. מתאמנים ברק לבוא ולהגיד, היי, שלום, מה נשמע? אפשר להצטרף אליכם, או משהו פשוט כזה.
שאלת כניסה.
ואז פעם אחת, ואחרי זה עוד פעם, ואם אין איזה סיטואציה קשה של חרם, חס וחלילה, אז...
לא מדבר פה על חרם. אין אפילו דחייה חברתית. יש פשוט מחשבה שלהם, של מה יגידו עליי, ומה, איך אני בסוף, למה שהוא יסכים לדבר איתי, אני משעמם, מה יקרה בשאלה השלישית. אז הם כל הזמן עסוקים רגע, לא בשיח עצמו, אלא במה יהיה.
נכון.
ובחרדה, הם עסוקים בחרדה, הם מבשלים את החרדה.
אני רוצה לתת להם עוד טיפ בעניין הזה.
קדימה.
אנשים מאוד אוהבים שמתעניינים בהם. זאת אומרת, אחרי שאומרים שלום והי, אז אם אנחנו מתחילים לשאול שאלות על הפרטנר שלנו, הפרטנר מאוד אוהב שאוהבת שמתעניינים בהם.
נכון.
ואז אם הם באים בסקרנות, לשאול על הבן אדם שהם עכשיו פגשו, ולא מחפשים מה הם צריכים להגיד,
להציג.
אלא לשאול שאלות, אז הרבה פעמים הפוקוס עובר לבן אדם השני, והם לא צריכים לדבר, הם יכולים רגע להתרגל לסיטואציה,
ואחר כך...
מגיע תורם.
נכון.
אז
נכון.
זה גם ממש עוזר.
עוד משהו שרציתי שתתני לנו גם טיפ, זה את יודעת, הם הרבה פעמים בהפסקות, הם יוצאים בהפסקה, ויש ילדים עומדים בקבוצות, ויש ילדים שאומרים, אני רוצה לצאת מהכיתה, ואני מסתכל, וכולם מדברים עם כולם, ואני לא יודע איך, אני לא יכול, אף אחד לא ידבר איתי, אין לי איך להשתלב בתוך השיחה. הרבה פעמים אני נותנת להם את הטיפ של ה-30, 60, 90, שאני אומרת להם, תעמדו שם רגע אחד, אל ישר תיכנסו. זה מאוד לא נעים שאתה מדבר ומישהו נכנס לך לתוך השיחה. אבל תעמדו שם ותקשיבו. 30 שניות. זה לא חייב להיות 30, לא צריך לספור, אבל פחות. להקשיב רגע למה
נעשה. לקרוא את תמונת המצב.
בדיוק, לנסות רגע להבין את הסיטואציה החברתית, ולשאול שאלה. או לענות על שאלה. או לבקש משהו. או להגיד, "היי", אוקיי? כי אם אנחנו לא עושים את זה, ואנחנו עומדים שם 90 שניות, אז אנחנו הופכים להיות מוזרים. כי אתה סתם עומד, ואז אתה גם מרגיש כאילו שאתה דחוי. אז יש את החלון הזה שצריך להיכנס באיזשהו שלב, וכן להגיד איזשהו משהו, ומשם להתחיל לפתוח את זה. אז זה הטיפ שלי, ואני אשמח אם יש לך עוד טיפ לתת להם איך אפשר.
זה בעיקר לגבי מה שאמרתי קודם, זה לנסות לשאול ולהתעניין באחר. להגיד עוד, והצד השני של זה, זה לבוא ולהגיד משהו אחד עליי קטן. כלומר, לשתף, אם קשה לנו לשתף, אבל יש דברים שיותר כלילים, לא יודעת מה בהפסקה, מה מדברים בדיוק מתבגרים, אבל אם נגיד...
הם מדברים על מסיבות, הם מדברים על הרבה על בגדים, הם מדברים הרבה על טיק טוק, הם מדברים על קניות.
אז נגיד אני משתפת באיזה בגד מהמם שקניתי, או משהו קטן עליי, וישר פותחת לפרטנרים שלנו לשיח. זאת אומרת, זה או להתעניין בפרטנר, או להגיד משהו קטן עליי, ואז לתת את המקום לזה. לבן אדם השני. לנהל מה שנקרא דיאלוג. זה לא מונולוג, אתם לא צריכים עכשיו לשאת מונולוג. אתם כולה צריכים לתקשר, לא כולה, זה הרבה מאוד.
זה הרבה, זה הרבה.
אבל אתם צריכים לתקשר עם הפרטנר שלנו לשיח. ואז הדרך השיתוף, היא הדרך הכי טובה, ואז גם אני מדברת, וגם הפרטנר שלי מדבר, או הפרטנרית.
ולא לחשוב שאתה משעמם, כי בסוף...
וגם הדברים שתדעי לך שזה לא רק אצל מתבגרים, אנשים חושבים שהם נורא מוזרים בכל מיני דברים, והם חושבים שרק אצלם זה ככה. כשאני הגעתי לניהול של פחד קהל לעזור, קודם כל הגעתי ממקום שלי היה פחד מצלמה מטורף, וחשבתי שאני היחידה בעולם שסובלת מזה.
גם לי יש פחד מצלמה.
אז בואי, בואי, אפשר להתגבר עליו. אפשר להתגבר עליו. וברגע שאת פתאום פותחת ומעבררת, את מגלה שכל כך הרבה אנשים כמוך. ולהפך, כשאת פותחת, את מתחילה לעורר השראה באנשים אחרים. ואת לא צריכה לעורר השראה בן רגע, את מעוררת בבן אדם אחד, ואז בעוד אחד ועוד אחד, ופתאום המעגל חברים מתרחב בצורה מאוד מאוד משמעותית.
כן, אני אגיד שבדרך כלל שכבר מעיזים ומצליחים רגע לייצר אחד או שתיים, אז הם מבינים או מבינות שזה לא כזה נורא, ואז הם מתחילים... יש להם אומץ לנסות ולהגדיל. זה ממש כאילו, אני אומרת להורים,
ככה מחוללים
זה מהפכה. בדיוק, שצריך רק להתחיל, צריך להניע. אם אני צריך לא להניע אותם, לתת להם את תחושת הצלחה שהם מעניינים ומסתקרנים, וגם אם אנחנו עושים את זה איתם בבית, בדיוק כמו שאני ואת מדברות עכשיו, ואני חייבת להגיד שלכל מי שלא נמצא פה כרגע, אף אחד לא נמצא פה, כל מי שמאזין לנו, זה כאילו עונג לדבר עם מישל, כי היא מסתכלת כל הזמן עליי, וכל הזמן מוכוונת אליי לגמרי, וזה כיף שיש פנים שמקשיבות לך, מחייכות, מהנהנות לך, הם כל הזמן איתך. כמה זה חשוב שאנחנו נרים את העיניים מהמסכים, ומהנייד ומההודעות וואטסאפ שקופצות, ורגע, פשוט נניח לזה, ונקשיב לבן אדם הזה שעומד מולנו, הילד שלנו,
בדיוק.
וניתן לו מודלינג של איך לעשות את השיחה הזאת.
ואז פתאום, אם את באמת מסתכלת, את רואה את הבת שלך עומדת ב-X ברגליים, ועם הידיים ככה שלובות, ואת מבינה שהגוף שלה מצטמצם, את באה ואת אומרת לה, היי מותק שלי, בואי תנטעי שתי רגליים בקרקע, תקבלי את העוצמה מלמטה למעלה, ככה תעמדי מול קהל ותציגי את עצמך. את תרגישי יותר טוב, כי כשאת מקטינה את עצמך ככה, את לא מרשה לעצמך לתפוס מקום בחלל. או אם את רואה את הילדים בסוואטשרטים, לפעמים נכון. הם מסתירים את הידיים
עם
הקפוצ'ון, עם הכובע על הראש, זה להתחבא. בואו תתורידו לה, תיגעו להם, תלטפו אותם, תראו מה קורה איתם, מה...
זה סופר חשוב.
אותם. ממש נכון. להסתכל, הגוף משדר את כל הדברים האלה. לא צריך תמיד לשמוע מילים, מספיק להסתכל.
זה גם המסרים שהם מעבירים לנו, שזה בדיוק. מה שאת אומרת עכשיו, אנחנו צריכים להסתכל גם אנחנו על המסרים שעוברים בגוף שלהם, שבעצם 70% מהמסרים הם מעבירים לנו,
בדיוק.
רק בזה שנסתכל עליהם, אנחנו נדע 70%, אנחנו המון. רק צריכים להסתכל, זה מלא. זה היום, המון. היום אנחנו, דרך המילים, חושבים שאנחנו יודעים משהו, ודרך המילים הרבה פעמים ילדים לא אומרים אמת.
וגם דרך המילים, להיזהר כשאנחנו נותנים להם משוב, שלא לומר חס וחלילה ביקורת, כן. אז כשאנחנו נותנים להם משוב, אז לשים לב, נגיד אמרנו להם, מחמאה תשמעי, את לבושה מאוד יפה, אבל...
כן, אבל זה מחקתי את הכל, נכון.
אז להגיד, את לבושה מאוד יפה, ואם תוסיפי עוד, לא יודעת, משהו... אז
כן.
במקום
ואבל. ויחד עם זאת.
לא, כן. יחד עם זאת, זה וריאציה של אבל.
זה וריאציה של אבל, אז כן. ו, אז רק ו.
כן.
קיצרנו.
כן. אורו להגיד, את לבושה מאוד יפה, קחי גם את זה וזה יהיה עוד יותר יפה. משהו...
כאילו גם וגם במקום. בדיוק, במקום.
במקום זה או זה.
נכון.
נכון מאוד.
מקסים. וואו, טוב, אני את יודעת שזה כאילו טיפים קטנים, שהם סופר סופר משמעותיים להורים, גם בהבנה של כמה מסרים עוברים בתוך חלל, שאין להם מילים, וכמה מסרים אלה, אני חושבת שהם הרבה יותר משמעותיים, אמרתי, וכמה אנחנו יכולים, בשינוי התנהגותי שלנו, קטן, של להשקיע 10 דקות ביום, בלהסתכל בעיניים שלהם, לנהל איתם איזושהי שיחה, בלי הנייד, גם אנחנו מכורים לנייד, אוקיי? ובלי הסחות דעת, ולהשקיע שנייה אחת ברגש, שאנחנו מוצאים כלפיהם, איך זה מייצר אצלם, כמו שזה מייצר עכשיו אצלי, שאת מדברת איתי, תחושה של אני בעל ערך בעולם הזה. של
ואז
אני...
הם משמיעים את הקול שלהם, בדיוק. ואז הם לא מפחדים, ואנחנו עוזרים להם לחזק את שריר האומץ, ולעלות על במות החיים. זה...
יופי.
זו המטרה.
והבמה השנייה שהם עולים עליה, זה להצביע בכיתה, שלא נדבר על להציג בכיתה. את יודעת, זה מזכיר לי אותי, שאני סיימתי תיכון אורט, אז ניגשתי לשלוש יחידות אנגלית, אז היינו עושים אנגלית, ועשיתי 3 יחידות. הייתי גרועה, עד היום אני גרועה באנגלית. עכשיו תסתכלתי עליי במסר של וואו, איך זה יכול להיות? לא אמרת מילה ואמרתי לעצמי, וואו.
לא מסתדר לי.
לא מסתדר לה. לא, אז אני לא, הייתי ממש, היה לי ממש קשה, ואני זוכרת שעמדנו מאחורי הדלת הירוקה שם בתיכון אורט, והיה לנו בחינה בעל פה. ואני חטפתי פיק ברכיים, ופשוט ברחתי הביתה.
וואו.
ולא ניגשתי לבגרות באנגלית, ואימא שלי אמרה לי, עכשיו לא ילך בגרות, לא ילך תעודת בגרות. זה מה שאימא שלי אמרה לי, כמובן מתוך פחד וחרדה, זה מה שהיה לה להגיד. אבל בזה זה נגמר, ואני זוכרת שאמרתי לה, אימא, אני אעשה בגרות אחר כך. אני לא יכולה עם האנגלית הזאת, זה קשה לי, אני לא עומדת בזה. וויתרתי, סיימתי את התיכון עם 40 יחידות לימוד, בלי אנגלית, בלי זכאות לתעודת בגרות. וסיימתי את השירות הקרבי שלי, והפכתי להיות בקבע, אבל הייתי ג'ובניקית והייתי בא כל יום הביתה. אז המשכורת הראשונה שקיבלתי, שילמתי על אקסטרני בתיכון תל אביב פה, ועשיתי 4 יחידות, קיבלתי 87, ולא הייתי צריכה לעמוד בבחינה בעל פה. בסדר? אבל היום, מאז אני מרצה, את יודעת, אני כבר מרצה 30 שנה, ותמיד יש את הפחד קהל הזה שמבצבץ, ותמיד יש את ההתמודדות הזאת שאנחנו מצליחים רגע לעבור אותה, אבל מתבגרים היום, אפילו קשה להם להצביע בכיתה, וקשה להם להגיד שיעור, וקשה להם לשאול שאלה, ואפילו קשה להם לשאול שאלה בוואטסאפ, או להגיב בוואטסאפ, ושלא לדבר על להגיש פרזנטציה, או להציג בכיתה. ואני אשמח אם תתני פה כמה טיפים שהורים יוכלו, או שאולי גם ילדים יקשיבו לנו, על איך אפשר שנייה אחת להתגבר, כי זה גל. אם עברנו את הגל, אנחנו כבר בתוך זה, אנחנו זורמים אותו. איך אני מצליח להרים את היד? איך אני מצליח להתחיל את השקף הראשון?
שצריך לעשות זה להגיד כן, ולהתחייב לתאריך מסוים. ואז התאריך עומד שם ברקע, ואנחנו חייבים להתחיל להתמודד עם הפחד. אז איך מתמודדים איתו? על ידי הכנה טובה. אין ברירה. ברגע, נכון שאמרנו מקודם שכ-70% זה המסרים הלא מילולים, וכ-30% נותרים למילים. אך המילים הם היסודות, הם הבסיס המוצק שנותן לנו את התחושה שאנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות. ואם אנחנו מתכוננים טוב טוב למה אנחנו רוצים לומר, אחר כך אנחנו יכולים גם לשים לב לאיך אנחנו רוצים לומר. ואחד הרגעים שצריך לזכור זה שמשפט הפתיחה הוא הרגע הכי קשה בכל הפרזנטציה.
זה בדיוק לוקח שנייה.
זה דקה, לא שנייה, זה דקה. דקה, לוקח כדקה עד שאנחנו מרגישים בנוח בתוך הסיטואציה. זאת אומרת, בואו תתכוננו לדקה הזו. כמה מילים יש בדקה, את יודעת, ליאורה?
לא.
כ-100 מילים.
וואו, 100 זה הרבה.
זה הרבה או קצת, תלוי כמה יש לך להגיד.
חשבתי שיש 30?
ממש לא, לא. יש 100 מילים, בין 80-120 ליתר דיוק. אז אם את רוצה לבוא חזקה, כולה שבי, תכתבי את 100 מילים, תתחילי מהבוקר טוב, או שלום חברות וחברים, או אני שמחה להציג בפניכם היום, או משהו פשוט כזה, שמאפשר לך להתרגל רגע לזה שאת בפוקוס, בספוטלייט, ושכולם מסתכלים עליך, וגם הקהל מתחיל להתרגל לקולך. ואז את מתחילה, כלומר, אם את צריכה להציג את עצמך, אז מי אני, מה אני עושה כאן היום, ולמה זה חשוב, ואיזה ערך אני עומדת להביא לכם. ואם את כל הדבר הזה מכניסה למשפט הראשון, ואת מתאמנת עליו בכל רם בבית.
מול מראה.
מתאמנת עליו בכל רם, לא בלב.
לא מקריאה מהדף, אלא ממש מתאמנת בכל רם, אז את אחר כך מגיעה לקהל, וזה לא הפעם הראשונה שאת אמרת את זה. את כבר מכירה את איך שאת נשמעת כשאת אומרת את זה. ואם את מצרפת לזה, את התרגילים שדיברנו עליהם, את הנשימות ואת הקיבוצים ואת המים בטמפרטורת החדר, אז יותר קל לך להתחיל. ואחרי דקה, רוב הזמן, אם אנחנו יודעות טוב את החומר, אז אנחנו נסתדר. אם יש לך מצגת, אם נכון. הילדים הכינו מצגת, אז הם יכולים לעזר במצגת.
זה לרוב מצגת. זה לרוב
כן,
מצגת.
אז הם מציג... אבל הדקה, הם צריכים לזכור שהם אומרים לא בגלל הפחד הזה של הדקה דקה. הראשונה.
הדקה הזאת, זה האתגר.
תעזרו להם עם הדקה הזאת. תנו להם להציג כמה וכמה וכמה פעמים, ואל תאמרו נואש.
את יודעת, יש עוד תופעה שאני הרבה פעמים שומעת, שהרבה בנות ובנים אומרים לי, אני מסתכל על נקודה בקיר, ואני לא מסתכל על אף אחד, כי אני יודע שאני לא מסוגל להסתכל.
יש לי טיפ נהדר לזה.
אז אני דווקא אומרת להם, תחפשו חיוך, אבל מאוד קשה. עוד טיפ, עוד טיפ. מאוד מאוד קשה להם.
חיוך זה אופציה.
כי הם נראים מוזרים, שהם כאילו עומדים ומדברים על קיר, וזה כאילו הם לא באמת בתוך הפרזנטציה, הם עכשיו רק סופרים איך נגמר הזמן שלה.
נכון.
ואני רוצה שהם יחוו, והם ירגישו את התחושה של וואו, מקשיבים לי, איזה יופי שאני מצליח, ושזה יעודד אותם לפעם הבאה, מחר שהם יפגשו חברים בקניון, לגשת אליהם. ואיך אנחנו עושים את החיבור הזה, שלא רק לעשות את הפרזנטציה הטכנית, אלא באמת, באמת להצליח להיות שם, להיות בסטוריטלינג הזה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן.
אז תראי, את עכשיו תיארת בעיית קשר עין.
אוקיי.
קשר עין זה משהו שאצל אנשים בישנים מאוד מאתגר. אז במקום לעשות
דתיים.
כל מיני מחבואי עיניים, יש לנו את מה שנקרא העין השלישית, פה בין הגבות. Mm-hmm. ואם הם יתחילו מלהסתכל על המצח של האנשים, הם עומדים בכיתה, שיסתכלו על מצח של בחור אחד, שיעברו למצח של אישה,
לקחתי את זה אפילו לעצמי.
וזה נכון, זה משהו שגם בטלוויזיה, כשאני מכשירה אנשים להופעה בתקשורת, זה גם, לפעמים הם נורא נורא מתרגשים, הם לא כל כך רגילים, ופתאום הם נתקלים בעיני התחולות של יונית, ומאוד קשה להם. אז קשר עין עם המצח, עם העין השלישית, זה מעולה לדקה הראשונה הזאת, כי העיניים נמצאות במקום הנכון, איפה שהן אמורות להיות.
נכון.
ולאט לאט, אחרי הדקה או שתיים הראשונות, אנחנו נרגעים מעט, ויותר קל להתחיל להסתכל. יש יתרון אדיר בזה שאנחנו יכולות להסתכל על הקהל שלנו, כי אז אנחנו רואות מי איתנו, מי לא איתנו, ואז אנחנו יכולים גם להתייחס ולהגיב לזה.
כן.
אז זה דרך טובה לשדרג את קשר העין.
וואו, אז יש לנו עין שלישית,
נכון.
יש לנו תרגיל הצו,
נכון.
יש לנו את כל מנח הגוף, יש לנו את המסרים שעוברים לא במילים, מלא למדנו בפודקאסט סליחה. הזה, ואני מאוד מאוד...
המטרה שלי כן. היא לעזור לאנשים לחזק את שריר האומץ.
נכון, זה בסוף
כן,
קשור לאומץ.
ולעלות
נכון.
על במות, להשמיע את קולנו. כל עוד אנחנו בדמוקרטיה, ואני מקווה שזה יהיה לנצח,
כן.
אז אני ממש ממש מקווה שאנשים ישמיעו את קולם, ויפתחו את הפה וידברו.
גם אני אומרת להם, תדברו בקול, אל תדברו בלחש, שאתם מדברים בלחש, זה גם מוריד אותנו, אנחנו כאילו מסתתרים, אנחנו מחכים, דברו בקול, דברו בקול, אתם בסדר, אבל את יודעת, זה הרבה, הרבה, אני חושבת, במודלינג שיח בתוך הבית, אני חושבת שבתוך ארוחת ערב אפשר לתרגל אחלה את הדבר הזה, ולתת לילדים להשמיע את קולם, ושהם ישמיעו את קולם וישמעו, שמקבלים מבט אוהב וחיוך, את ההתכווננות הזאת בכל הגוף, במסרים שעוברים ביחד עם המילים, אז יהיה להם יותר אומץ גם להצביע בכיתה.
לגמרי.
ככה אני מאמינה. מה את אומרת?
אני מצטרפת.
מצטרפת אליי.
לגמרי, קראתי.
טוב, אז אני אגיד שהיה לי לעונג, לעונג וגם לכבוד לארח אותך אצלי
רבה.
בפודקאסט.
היה לי כיף.
ואני אשמח, כמובן שאנחנו, עוד אני אזמין אותך, זה לא ייגמר פה.
אני פה.
אבל אני אגיד למאזינים שלנו שאני ממש ממליצה לעקוב אחרי מישל, כי גם היא כל פעם מעלה תכנים כאלה מאוד מאוד מדויקים, כאלה שמסתכלים בצורה מאוד מאוד מקצועית על כל מיני סיטואציות שקשורות ברטוריקה, ובכלל,
סתם אישה מדהימה. רטוריקה זה אומנות הנאום והשכנוע.
נכון.
אז אם אנחנו רוצים לשכנע,
נכון.
אז אלה הכלים.
אותי שכנע כבר מזמן, שהייתי צה לפני 4 שנים.
תודה רבה, יקירתי.
אוקיי, תודה. ואני...
להיות איתך היום.
גם לי. וכמובן כל הכישורים אלייך יהיו בכישור הפרק, ואנחנו נתראה בפרק הבא שמתבגרים על זה.
בסדר גמור.
ביי, וחג שמח.
חג שמח.